שלום לכם, באולפן שלמה ריזל עם זווית האקטואליה לפרשת בו של אתר בית חבד נקודה קום. הפעם נפתח עם השחקן עודד מנסטר על משחקו בסדרת יהדותון, צבי טסלר יספר על פרשת השבוע, הרב אשתיה חבד בקפריסין יספר על פעילותו באי, והרב מנדי גריליצקי מתל אביב יסביר איך ניתן להתרגל לכל דבר. זווית האקטואליה יוצאים לדרך, היו עמנו.
השנה הזו שנת הקהל, לכן אנחנו חייבים לחזק את השורות ופשוט להתקהל.
אז מה עושים?
נורא פשוט, בכל התכנסות, במשפחה, בעבודה.
הקטע ששמענו כעת לקוח מסרטון חדש על שנת הקהל בה אנו נמצאים, סרטון נוסף שהופק על ידי ערוץ יהדותון שמפיק סדרת סרטונים בנושאים יהודיים שונים, ועל הקו ימצא איתנו עודד מנסטר, השחקן הראשי. בשלום עודד.
שלום וברכה, לך למאזינים.
ספר לנו קצת על סרטוני יהדותון שאתה מככב בהם.
וואה, אני לא יודע מאיפה להתחיל. קודם כל, יש צוות נפלג בראשותו של שמואל, רב שמואל, שהחליט לעשות מעשה. ומה שנקרא להביא את המצוות שכולנו כיהודים מכירים, חלק יותר, חלק פחות, אבל לא כולם יודעים איך בכלל לתפעל. אנחנו עושים מלא סרטים, משתדלים כמה שיותר, ויחד עם צוות עולם ומלואו, עם הצלם אהרון, עם הבמאי אהרון והצלם דוד, וכל הפקה הגדולה הזאת, אנחנו כל פעם מתמקדים במצווה אחרת, והמפגשתי איתם היה לפני משהו כמו 3-3.5 שנים, ופשוט מפגש עד היום אנחנו נשארים, וכאילו נהייתי סוג של פרזנטור של יהדותון, וזה זכות מאוד גדולה.
כן, אמר לי חבר שאתה, אמר לי חבר שאתה נקרא הפרזנטור הגדול ביותר של היהדות בדור שלנו.
איי, נו, קטונתי, אני בא באמת בשליחות מהדבר הזה. עושים את זה באהבה, ומה שיפה לראות שעם הזמן שזה תופס עוד ועוד תאוצה, אנשים עוצרים אותי ברחוב, שמתחילים להניח תפילין בגלל זה, ולהקים סוכה ומזוזה וטלית, וכל המצוות, כי הכל באמת נעשה בסופר מקצועיות, מה שנקרא by the book לפי ההלכה, אבל עדיין משהו מאוד מוקצר, מאוד יפה, מאוד מושקע, ובאמת כבוד גדול להיות חלק במפעל הגדול הזה.
ואתה בנוסף לידותון, אתה שחקן ידוע, אתה משחק בהרבה סרטים או פרסומות,
ידוע, יש רק אחד ידוע, אנחנו אנשים קטנים שמשתדלים לעשות, כן, אני שחקן תיאטרון הבימה, תקרא לזה, יש ציבור כזה או אחר, כן? אני משחק תיאטרון הבימה, אני משחק...
בוא נתפשר על שחקן מוכר. השאלה, אם יש, אתה חש הבדל בין המשחק ביהדותון לבין משחק במקומות אחרים?
המשחק כמשחק, וזה מה שמאוד יפה ביהדותון, הוא משחק לכל דבר. עם ניואנסים, עם רצונות, כמו שעובדים... לא משנה מי, מיטב השחקנים הלא דתיים שאנחנו מכירים, שעושים מה שנקרא בטלוויזיה המסחרית אחרת. המשחק מוקפד, וזה מה שיפה. אבל המקום, והטקסטים, והדרך שאתה מגיע ליום צילום הזה, ובאהבה שאתה מגיע ליום הצילום הזה, והסיפוק והשליחות שיש ביום הצילום הזה, זה אפשר להשתוות בניגוד ל... עם כל הכבוד להסדרות ופיצ'רים כאלו אחרים, זה לא זה.
מי שירצה לראות את המשחק שלך וגם בכלל את כל הסרטונים האלו, את הנושאים שהם מדברים עליהם, מוזמן לגלוש, לחפש את ערוץ יהדותון, ואני בטוח שהוא ייהנה. תודה לך עודד מנסטר
שהיית כאן. כל טוב.
כל טוב, בשורות טובות. אחרי שבשבוע שעבר קראנו על המכות הראשונות שקיבלו המצרים במצרים, בפרשה שלנו יש המשך מפתיע. על כך ועל נושאים נוספים אנחנו רוצים לשמוע מצבי טסלר.
כן, שלום שלמה, השבוע הזה סוף סוף קורה, בפרשת בו מסופר על יציאת מצרים, אחד האירועים החשובים ביותר בהיסטוריה והמכוננים בעם היהודי. אבל לפני שהעם יוצא לחירות, הפרשה מספרת על שלוש המכות האחרונות שחטפו המצרים. תחילה מכת הארבה, המוני חגבים, שהשמידו את כל התוצרת החקלאית של המצרים. פרעו מהר לקרוא למשה ולאהרון ולהתנצל בפניהם, אומר חטאתי הפעם, מבקש מהם להתפלל אלוקים ולהסיר את מכת הארבה, אבל כשהמכה נעלמת הוא חוזר לסורו, ואז נחתת עליהם מכת החושך. שלושה ימים ראשונים המצרים לא יכולים לראות איש את רעהו, אבל זה עוד כלום לעומת מה שמחכה להם בשלושת הימים האחרונים של המכה, כשהחושך הפך סמיך כל כך עד שהם לא יכולים לזוז ממקומם. לאחר מכת החושך היא מפסיקה, פרעה מודיע למשה שהוא אישיות בלתי רצויה בארמון פרעה. כדי לבשר על המכה האחרונה, בוחר הקדוש ברוך הוא בדרך מיוחדת. הוא מצווה את בני ישראל לקשור כבש על קרעי המיטות, ולאחר מכן לשחוט את הכבש במה שיזכר לדורות כקורבן הפסח. בסוף התהליך מצווה משה להשתמש בדם הכבש כדי לסמן את המשקופים, וכך תדלג מכת הבכורות הקרובה על הבתים של בני ישראל. הבכורות של המצרים מתבשרים כך על מותם הצפוי באמצעות אותו קורבן הפסח, מה שמוציא אותם לכיכר תחריר של אז וגורר מלחמת אחים בתוך מצרים בין הבכורות לשאר העם המצרי. אבל כל זה ההקדמה, מה שקורה בפועל ביהוד ד' וניסן, בחצת הלילה בדיוק, אז מכה אלוקים וכל בכור בארץ מצרים מוצא את מותו. כל זה גורם לפרעו להישבר סוף סוף, לרוץ למשה ולהורות לבני ישראל לעזוב מיד את מצרים. לפני שהם יוצאים, הם לוקחים איתם בני ישראל מהמצרים בגדים ותכשיטים, וכך מתקיימת ההבטחה האלוקית שיצאו ברכוש גדול. וכמובן עם סנדוויצ'ים שלא ממש הספיקו לטפוח בתנור ויזכרו בעתיד כמצות, אותם אנחנו אוכלים בכל שנה בליל הסדר. בני ישראל עוזבים את מצרים לאחר 210 שנות גלות בדרכם למסע לארץ המובטחת. אבל עוד לפני כן הם מקבלים כמה מצוות, בהם קידוש החודש, מצוות תפילין וקורבן פסח ומצות שיזכירו לנו את יציאת מצרים. עד כאן על קצה המזלג, את הפרשה במלואה תוכלו לשמוע בשבת הקרובה בבית חב"ד או בבית הכנסת הקרוב לביתכם.
תודה צבי. בשבוע האחרון פרסם בית חב"ד המרכזי בקפריסין ששליח נוסף, השלישי במספר, יגיע לאי בתקופה הקרובה ויקים בית חב"ד חדש בעיר הבירה ניקוסיה. שלום לרב אריה זאב רסקין, שליח חב"ד ורבה הראשי של קפריסין.
שלום שלמה.
כמה יהודים גרים כיום בקפריסין?
היום ברחבי קפריסין מתגוררים כ-520 משפחות, שזה שווה ערך לכ-2,500-2,700 נפשות, כן ירבו. כאשר החלוקה היא בין הערים המרכזיות לימסול, ניקוסיה ולארנקה, שבהם מתרכזים המספר הגדול ביותר, והיתר מפוזרים בערים נוספות ופרוורי הערים. מאז ומעולם בקפריסין הייתה נוכחות יהודית. בשנת 2002 נקראנו על ידי המרכז לענייני חינוך, הרב קוטלרסקי, לבוא ולבחון אפשרות לפתוח בית חב"ד בקפריסין על מנת לשרת את הקהילה היהודית ובעלי עסקים שמגיעים לעיר מרחבי העולם, כשחלק גדול מהוקהל ישראלי ועבור המטיילים.
איזה מוסדות הקמת לרשות הקהילה היהודית באי?
היום מוסדות הקהילה מונה 4 בתי חב"ד קבועים ברחבי קפריסין, בית חב"ד עונתי באיה נאפה, שזה עבור המטיילים הצעירים והסטודנטים שמגיעים לכפר הנופש איה נאפה. יש מקווה, להבדיל בית עלמין. בלארנקה יש גן יהודי, גן מנחם, שברוך השם פועל בהצלחה מאוד גדולה. ובימים אלה אנחנו מקימים מרכז גדול בלארנקה, שיחיל בתוכו, יכלול בתוכו את כל צורכי הקהילה, כולל הגן וספרייה יהודית, בית כנסת נורמלי, על מנת להכיל את כל הצרכים של הקהילה.
ומתי עלה הצורך בעצם להרחיב את הפעילות גם לעיר ניקוסיה?
לפני כשנה וחצי פתחנו בית חב"ד יחיד מסוגו שנקרא צוק איתן לזכר הנופלים, והוא נחנך בדיוק ביום שבו פסקה הלחימה בצוק איתן. וכעת בשנה זו, לאחר שהגיעו קבוצה גדולה של סטודנטים לרפואה לאוניברסיטה בניקוסיה, עלה הצורך לפתוח סניף גם בעיר הזאת. הצורך תמיד היה, רק שכרגע לאור הריבוי של הסטודנטים זה מנוף גדול להתחיל להפעיל שם בית חב"ד.
אוקיי, תודה רב רסקין שהיית איתנו היום, ובהצלחה בשליחות שלכם שם. עכשיו לנושא האחרון. שלום לרב מנדי גרליצקי מבית חב"ד המרכזי בתל אביב.
שלום וברכה.
ביום שישי האחרון סוף סוף הסתיימה הסאגה של הפיגוע עם יחידתו והריגתו של המחבל מערערה. עבר עליכם שבוע לא פשוט. שתף אותנו קצת על התחושות בתור תושב תל אביב.
האמת שלא סתם תושב תל אביב, אלא בתור תושב צפון תל אביב, קרוב מאוד למקום שבו נמצאה המונית עם הנהג הירוי, שבעצם היה מקום הזיהוי האחרון למקום עם הצטו של המחבל, ככה שחווינו את החוויה בעוצמה מוגברת. לאורך כל השבת ליוו אותנו, חוץ ממלאכי השרת, גם מסוקים משמיים, והרבה משטרה וכוחות ביטחון שערכו חיפושים בשטח. והשבת הייתה שבת לא פשוטה. לשמחתי, בית הכנסת היה מלא, ואנשים הגיעו והשתתפו בתפילות, ולא הרגשנו את המתח בהתנהלות השושבת של בית הכנסת. אבל זה ללא ספק הנושא שהיה באוויר.
מה בעצם כל זה בא ללמד אותנו?
אז אני שמתי לב תופעה מעניינת ש... ביום הראשון או בימיים הראשונים, כאשר עדיין נערכו החיפושים ועדיין לא היה מושג איפה מחבל מסתתר, אז ממש יכלת לחוש ברחובות השכונה את המתח, את הפחד. אנשים לא שלחו ילדים לבתי הספר ולגנים, מרכזי המסחר היו ריקים מאדם, אבל הפתעתי, כעבור יומיים שלושה, החיים שבו למסלולם, למרות שבעצם לא השתנה שום דבר, ועדיין לא מצאו את המחבל, וגם לא מצאו שום הוכחות אם הוא אכן עזב את השטח. אבל החיים שבו למסלולם, ואנשים השתחררו מהפחד, מהחרדה. וזה הוביל אותי לחשוב מה בעצם הסיבה לכך. מה המנגנון הזה שהחזיר את האנשים לרחובות. וכשחשבתי על כך הבנתי שבעצם התרגלנו. בהתחלה זה היה מין דבר חדש, מין איום חדש שצץ, ואנשים מאוד נלחצו, אבל כשעובר הזמן פשוט מתרגלים. מסתבר שבאמת מתרגלים לכל דבר, וברגע שמתרגלים קל יותר להתמודד. וחשבתי לעצמי שזה כל כך נכון בהרבה מאוד תחומים, שאנחנו פשוט צריכים להרגיל את עצמנו לדברים, גם דברים שלא נראים לנו קשים או בלתי אפשריים, פשוט צריך להתחיל ולהתרגל. כשמתרגלים מסתבר... אנחנו נוכחים לדעת שהקושי לא גדול כמו שחשבנו, ושזה קל הרבה יותר לעמוד במשימה. לדוגמה, אני מדבר על אנשים עם אנשים בקהילה שלי, ואני מנסה לשדל אותם להגיע לבית הכנסת, או לשמור שבת, ושאני, לא, זה קשה, זה בלתי אפשרי, זה לא מתאים, זה לא שייך. והתשובה גם פה היא, פשוט תתחילו ותתרגלו. ברגע שאתה מתרגל, הרגל נעשה טבע שני, והדברים פתאום הופכים להיות קלים הרבה יותר.
בהחלט. טוב, הרב גרליצקי, תודה שגם הפעם הקדשת לנו כמה דקות מזמנך לדבר על נושא כל כך חשוב.
אם תרצו לקרוא את הגיגאי במלואם, תוכלו לקרוא את הטור שהתפרסם באתר בית חב"ד, אני בטוח שתהנו.
כמובן, ואנחנו ממליצים לכם המאזינים לקרוא את הדברים באתר בית חב"ד. זהו, סיימנו להפעם זווית האקטואליה לפרשת בו. זמני כניסת השבת, בירושלים בשעה 4:22, בצפון בשעה 4:29, בתל אביב ב-4:39 ובדרום בשעה 4:40. לתועלת מאזינינו בחוץ לארץ, זמני כניסת השבת בכמה ערים מרכזיות בעולם, בניו יורק ב-4:35, בפריז ב-5:05, במוסקבה ב-4:14 דקות, בבונוס איירס ב-7:52 ובבנקוק ב-5:51. תודה לרדיו כל חי על הקדשת האולפנים להקלטת המהדורה, ומי שירצה לקבל את המהדורה הזו באופן קבוע למכשיר הפלאפון שלו, מוזמן לשלוח הודעת וואטסאפ למספר 053-228-1384, 053-228-1384. היו עמנו גם בשבוע הבא, שבת שלום ולהשתמע.